כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מנהל סוכנות החלל האמריקאית נאסא בישראל, ביקר בישראל. מנהל נאסא ג'ים בריינדנשטיין נחת בישראל ביום חמישי. במהלך הביקור הוא נפגש עם שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס ועם אנשי סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע, שעימם הוא דן בתוכניות חלל משותפות עתידיות. כן, מה שאנחנו שומעים ברקע זו הפגישה עצמה שלו עם שר המדע והטכנולוגיה שלנו, אקוניס. מיד הפרטים על הביקור אנחנו נדליף שבין היתר בנאסא מעוניינים להשתמש בחליפה נגד קרינה שפיתחה החברה הישראלית, והם כבר משתמשים במערכת קירור תוצרת עין חרוד במסגרת המשימה של רכב החלל קיוריוסיטי במאדים. אז ביקור חשוב כבר ביום חמישי, שוב מנהל נאסא, סוכנות החלל האמריקאית נאסא בישראל, ג'ים בריינדנשטיין. הוא נמצא בישראל והוא כבר נפגש עם שר המדע והטכנולוגיה, מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום בתוכנית ספשייל מאדים. הוא כבר נמצאת איתנו כאן באולפן האסטרוביולוגית דוקטור רעות סורק אברמוביץ', שהיא ראש תחום המדעים בפרויקט דימארס, שמיד נשמע עליו, במצפה רמון. וואו, ביקרתי שם ביום חמישי. וחוקרת חלל במרכז המדע ים המלח והערבה, ויושבת ראש אגודת מאדים הישראלית, וגם רכזת תוכניות בית הספר לאסטרונאוטים צעירים במכון דוידסון. וואו, את עושה הרבה דברים. כן. עכשיו, את תצטרכי אבל לדבר למיקרופון.
שלום.
למרות האשליה שבשיחת חולין אין מיקרופונים, אין מה לעשות. איתך קודם כל לדבר על דימארס. פרויקט דימארס, מהו פרויקט דימארס, מה המטרה שלו, מה קורה שם, האם הוא עדיין נמשך, וגם באופן כללי נעסוק בעניין הרב סביב כוכב הלכת האדום מאדים כמובן. נעסוק בעניינים כמעט טכניים, כמו למשל כמה זמן נמשכת מכדור הארץ טיסה למאדים, כמה חצי
שנה? חצי שנה, חצי שנה לפחות.
כן, תיארתי לעצמי, האם יש חיים במאדים, האם יש מים? ועוד עניינים שקשורים במאדים, נזכיר לכם שתערוכת מאדים החל ממחר בגן המדע במכון ויצמן, מחר תיפתח בגן המדע שבמכון ויצמן למדע ברחובות, תערוכת סיבוב על מאדים, שם יוכלו המבקרים להרכיב משקפי מציאות מדומה ולצאת להרפתקאות בכוכב הלכת ואפילו לשלוט ברכב חלל וירטואלי ובאמצעותו אגב לחפש סימני חיים במאדים. מיד הפרטים ועוד עניינים. הספר קיצור תולדות האנושות, רב המחר של ההיסטוריון הישראלי פרופסור יובל נוח הררי, יהפוך להיות ככל הנראה סרט קולנוע הוליוודי. ממש עוד מעט עם כל הפרטים יהיה איתנו יונתן גטלי שעבר ג'טלי שעבר ג'ו. וגם היום הוא יום סוכריות הגומי העולמי. השם התקני הוא סוכריות ג'לי, בעברית סוכריות קריש או סוכריות מקפה. אנחנו מציינים היום יום הולדת 37 לסוכריות גומי. דוקטור סורק אברמוביץ' סורק, את מכירה את סוכריות הגומי?
כן.
ודאי, כן, אוקיי. טוב, מי מאיתנו לא מכיר סוכריות בצורה של חביתה, דובונים, תולעים, וכמובן עיסה אחת גדולה של חביתה, דבוקה לתולעים, דבוקה לטביעות אצבעות של כל מי שנגע בזה. מיד נרחיב, העורך והמפיק שלנו רז חסון על הביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה לך אלון, ותודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, ולא רק לשלושה שיודעים, אתם מוזמנים להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוזיקה, כל החדשות ואודי. אז רגע לפני שנתעדכן בתערוכת מאדים בגן המדע במכון ויצמן שתיפתח מחר, בואו נאמר שוב שלום באופן רשמי למי שאנחנו נארח אותה כאן במהלך השעתיים האלה, ואיתה אנחנו כמובן נדבר על מאדים. שוב שלום לך דוקטור רעות סורק אברמוביץ'.
בוקר טוב דודו, תודה.
טוב, אז בואי ספרי לנו קודם כל, את ראש תחום המדעים בפרויקט דימארס, אז בואי אם תוכלי להרחיב לנו על פרויקט דימארס, מה זה אומר?
אוקיי, פרויקט דימארס משמעותו Desert Mars Analog Ramon Station, הוא פרויקט שנוצר בשנה שעברה בתמיכת סוכנות החלל הישראלית קרן ייקה, מרכז מדעי ים המלח הערבה ומכון דוידסון. הרעיון הוא בעצם לבצע משימה אנלוגית באזור מכתש רמון, במצפה רמון.
מה זה אומר משימה אנלוגית? האם הייתה משימה דיגיטלית ונשברתם?
לא. אנלוגית מלשון מקביל, סימולציה, הדמיה.
אנלוגית הקשית, משהו בעברית.
כן, זה תחום שנמצא בעולם כבר כמה עשורים, ובארץ עוד לא נעשו כמותו. בדרך כלל זה סוג של משימות שמדמות תנאי אחד או יותר של משימת חלל כלשהי.
אז במצפה רמון, מה יצרתם תנאים של כוכב הלכת מאדים?
במצפה רמון עשינו בעצם סימולציה של משימת מחקר במאדים. בחרנו את האזור של מצפה רמון ושל המחטש, כי מבחינה גיאומורפולוגית, גיאולוגית ודברים נוספים, אזור מאוד דומה למאדים. ממש אפשר לדמות את הסימולציה של הבידוד ואיך אתה צריך לחיות שם, הקמנו מבנה שבעצם...
זה אמור להעליב את מי שגר במצפה רמון?
לא,
אנשי
מצפה רמון מתים על האזור שלהם, כן.
נתניה או חולון, שזה כמו כוכב לכת, מישהו היה נעלב, לא?
אבל תחשוב לדוגמה שאם נמצא מערות על מאדים, נוכל לעשות משימה אנלוגית במערה איפשהו בארץ. ופה יש פה, מה שעושים במשימות האלה זה שבוחנים את כל ההקשרים הטכנולוגיים, התפקוד הצוותי, איך אתה מתמודד עם העובדה שיש אטמוספירה עוינת סביבך. כשעשינו את המשימות האנלוגיות האלה, ועשינו 3 ב-2018, כל פעם שיצאנו החוצה מההביטט, היה לנו בעצם חליפות חלל, ויכלנו רק לתקשר דרך מכשירי קשר, היה מים איתנו, יצאנו לזמן קצוב, לא היה דבר כזה סתם לצאת החוצה ולשוטט. וזו חוויה מאוד מיוחדת לעשות את זה.
אז כמה זמן היית במקום הזה שאמור לדמות כוכב הלכת מאדים?
אז במשימות הראשוניות שלנו בשנת 2018, שלושה במספר, המשימות נעו בין מקסימום 4 ימים. זה היה ממש בעצם משימות התכנות להראות שאפשר לעשות דבר כזה בארץ, לעשות את כל מיני ניסויים מדעיים, בין אם זה בתחום של קרינה קוסמית, מהאוניברסיטה העברית, הדפסת תלת מימד, האסטרוביולוגיה, דברים נוספים כאלה, לבחון את התפקוד הפסיכולוגי של הצוות, ולראות איך צוות מסתדר בעצם בתנאי בידוד, שהם בעצם במאדים. אתה מאוד מאוד מוגבל בכמה דברים. אחד הדברים שדימינו לדוגמה זה שאם יש משימה בכוכב לכת אחר, יש לך תקשורת עם חדר בקרה. אם חדר הבקרה שלך הוא בכדור הארץ, יש בעצם עיכובים בתקשורת. כי לוקח זמן לכל להגיע בעצם ממאדים לכדור הארץ.
כמו שיש דילי, כשמדברים באופן כללי, בחדשות מישראל לצרפת, אז אתה אומר, קל וחומר מאדים. אבל מה המרחק באמת בין מאדים לכדור הארץ, וכך נוכל לחשב את הדילי, לא?
נוכל לחשב את הדילי, וזה גם הרי הכוכבי הלכת משתנים במסלולים שלהם. אז ממה שאני יודעת זה שהעיכוב בתקשורת יכול להיות בין 8 דקות לעד 20 דקות, חד לכיוון אחד, ובמשימה אנחנו דימינו 10 דקות עיכוב לכל צד.
זאת אומרת, הכוונה היא לכך שהמרחק בין כדור הארץ לבין מאדים הוא 8 דקות אור, זה נכון? כן?
לפחות. כן, כן,
וואו,
כן.
וואו, זה הרבה.
8 דקות זה, זה המתחם הכי, המרחק הכי קצר.
בואי נגיד שזה גם המרחק פחות או יותר שלנו מהשמש, לא? פחות או יותר.
כן, נורא תלוי איך אתה משתמש בזה ומה המסלולים שלך.
אבל לאור עבור המאזינים שלנו, שימו לב, קרינה אלקטרומגנטית, או בין היתר גם אור, לוקח לו בערך 8 דקות להגיע לאור. ממאדים לכדור הארץ. זאת אומרת שכשאני מביט לעבר מאדים, אני רואה אותו בדילי, גם את החוזי, גם את מה שאני רואה. זה בעצם, אני מסתכל על העבר.
כן. היה פרק נפלא במסע בין כוכבים על הסיפור הזה, שציביליזציה מתקדמת הסתכלה על כדור הארץ.
אז אנחנו מיד...
וחשבה שאנחנו בימי הביניים.
כמובן, די-ג'יי מקלר מיד ימצא את הפתיח של מסע בין כוכבים. איזו עונה זו? רק נתאים את ה...
זה The Squire of Gotus. אני לא זוכרת איזו עונה זאת.
את העונה שנייה. המוזיקה הכי יפה. אוקיי.
מה שרציתי להגיד זה שעיכוב בתקשורת זה אפקט פסיכולוגי ותפקודי על איך שהצוות עובד ממדרגה הראשונה. יש איזושהי בעיה, אם זה בעיה חיונית ואתה הולך למות כי מכשיר הרדיו שלך לא עובד, כי משהו הפסיק עם מכשיר החמצן שלך, כל אחד מהדברים הכי אקוטיים, אתה לבד. אין לי מי לדבר, גמרנו.
הדילי הזה הוא מוגזם.
הוא מוגזם. עכשיו נגיד, ואתה רוצה לבצע ניסוי מדעי, ואתה רוצה לעשות את זה כמו שהמדען כתב לך, אבל אתה לא בטוח באיזושהי נקודה.
כן.
אם לא התכוננת כמו שצריך, ולא עשית כמה וכמה repetitions וחזרות לפני שעשית את המשימה עצמה, אתה פתאום בבעיה, רק רגע, אני רוצה לשאול אותו, אבל עד שאני מקבל תשובה ממנו עוברות 20 דקות.
קיצור, אין לי מי לדבר באמת.
אין לי מי לדבר, חוץ מחברי הצוות שלך.
לחכות 8 דקות לתשובה, שלום.
לא, זה 8 לשם שאתה אומר, רגע, יש לי שאלה, ואז הם הולכים למצוא את המדען בחדר הבקרה, ואז הוא מוצא, הוא כותב את התשובה, הוא מחזיר חזרה, עברו כבר 16-20 דקות.
חייבים להמציא משהו שהוא מהיר יותר ממהירות האור, אבל אין. לא
פיזיקלית. זה של TNG, זה לא של TOS, המוזיקה, אני מבקשת. לא, לא, לא.
סליחה, זה ה-Next Generation, זה הסדרה השנייה.
זה ה-Next Generation. זה לא TOS, the original series.
טוב, זה אולטרה התעמקות בפרטים.
זה גיקיות, כן.
אבל זו לא המוסיקה הכי יפה של מסע בין כוכבים?
אני מעדיפה את המקורית, אבל זאת היא יפהפייה.
מה, המקורית של הסדרה המקורית?
כן, the original series. זה עם ספוק וקרק
ו... אין בעיה. Space. The final frontier.
The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise.
Their five-year mission? יש שתי גרסות, כן.
To explore strange new worlds.
אז בעקבות הסדרה הזאת התחלת את כל העיסוק שלך בדימארס?
יש קשר, כן. אז
בואי נשמע את זה על רקע באמת שירת האופרה הסהרורית מה.
אוקיי.
זאת אומרת, הנה אנחנו רואים לנגד עינינו, במקרה הזה שומעים, אישה שגדלה על מדע בדיוני, זה הלהיב שלהב את הדמיון, כמקובל לומר. היא עוסקת בזה, מדהים.
מדהים.
אז ספרי לנו.
מה לספר בדיוק? זו שאלה נורא רחבה.
אכן, היית גיקית של סדרות של מדע בדיוני, וזה מה שגירה
את זה. וספרים.
אוקיי.
כן. והאמת היא שזה היה הנטייה הטבעית שלי, זה לא משהו שפתאום צץ, זה היה פשוט נטייה הטבעית שלי. והחיים התגלגלו, עד שבסופו של דבר בחרתי ללמוד תחום שנקרא אסטרוביולוגיה, שהוא תחום מדעי רב-תחומי. ועשיתי בו גם דוקטורט בתחום של מיקרוביולוגיה ואימונולוגיה, ופשוט הדברים התגלגלו.
ממדע בדיוני למדע באמת.
כן, המדע בדיוני הכי טוב הוא מדע בדיוני שמתבסס על מדע.
הרי כל העיסוק הזה בעכשיו הנחתת חללית בירח, חללית ישראלית וכל, כל זה נועד בעין כמובן,
כן.
לגרום לבני נוער, לילדים, ללמוד יותר מדעים ולהתעניין. מה עם סדרות של מדע בדיוני? אולי צריך להשקיע בזה?
נכון. אנשים משקיעים, יש מלא סדרות עכשיו של מדע בדיוני, ספציפית על נחיתות על מאדים ואיך אפשר להסתדר שם.
אוקיי, אז בואו נערוך סיכום ביניים, נשמע שיר ואז נדבר על התערוכה. אז את היית חלק מפרויקט שנקרא
כן,
D-Mars.
הפרויקט ממשיך, המיזם הזה ממשיך.
שנמצא במצפה רמון, האם אפשר לראות אם אני נוסע
למצפה? אנחנו, העונה הראשונה שלנו כללה בעצם מתקן נייד שיכלנו לפרוס אותו בשטח ולקפל אותו. פעלנו לפי הנחיות לדוגמה של רשות הטבע והגנים, ודאגנו לא לפגוע בשום דבר.
מה הוא היה המתקן הכל. הזה אבל?
המתקן הזה היה הביטט, מתקן שהייה, שכלל מעבדה קטנה, חדרי מגורים, מטבחון קטן, מקום לקומיוניקיישן ולכל הציוד שלנו.
שהוא דימה שהות על כוכב הלכת מאדים, או במעין תחנת חלל כזו? מה הוא דימה בדיוק?
הוא דימה תחנת מחקר על מאדים. יש לו, יש אתר אינטרנט לפרויקט הזה, ואפשר לראות שם מלא תמונות ולראות איפה זה עומד היום. כן, dmars.org. ואנחנו מתכוננים ל-2019 ו-2020.
ועכשיו תערוכת מאדים בגן המדע במכון ויצמן. מחר תיפתח בגן המדע שבמכון ויצמן למדע ברחובות תערוכת סיבוב על מאדים. שם יוכלו המבקרים לגלות בין היתר איך ייראו תנאי המחיה בכוכב הלכת, עבור מי שמתכוון כמובן לגור שם. בין היתר תוכלו לפקד על צוות של אסטרונאוטים שנמצא במאדים להרכיב משקפי מציאות מדומה ולצאת להרפתקאות בכוכב הלכת הזה, ואפילו לשלוט ברכב חלל וירטואלי ובאמצעותו לחפש סימני חיים במאדים. מי שתספר לנו כעת על מה שצפוי לקרות מחר, ממה נוכל להנות החל ממחר, היא רוני אשכנזי, עוצרת תערוכת מאדים בגן המדע. שלום לך.
שלום דודו, טוב, אתה כבר אמרת כמעט הכל, אז
אני... בקיצור, שרפתי את כל האטרקציות. אז בואי נתחיל מההתחלה, עבור מי שאולי לא היה מרוכז, כי בכל זאת שבוע חדש,
כן, כן, כן.
מי מצליח להתרכז? מה קורה מחר במכון ויצמן?
אוקיי, אז אני שמעתי קודם את ראות מספרת על הדילי הזה בתקשורת, אז גם מתקן כזה יש לנו שם בגן המדע, קראנו לו טלפון למאדים, המבקרים מוזמנים ללחוץ על כפתור, לשלוח מסר למאדים, ולחכות, אמנם לא רבע שעה או 20 דקות, אבל לחכות קצת פחות מזה, ולחוות מעט מההתאפקות הזאת או מהמתח הזה עד שהמסר מגיע לצד השני שלנו. יש באמת מתקן של נהיגה על רובר וירטואלי, כאשר באמת מכוון את הרובר, לעשות תעולות שהוא באמת עושה על מאדים. היום קיימים שני רוברים שמטיילים להם לאיתם על הפלנטה.
מדובר ברכב חלל, יש כאלה כבר שנמצאים במאדים, נכון?
כן, כן, בהחלט. יש היום שניים שכבר כמה שנים טובות שולטים בהם כמובן מכדור הארץ, ודרך אגב, היועץ המדעי של התערוכה שלנו, פרופסור עודד אהרונסון, הוא סיפר לי בעצמו שהוא ישב בפסדינה במרכז בקרה ושלט ברובר שנמצא במאדים, כולל כל הסיפור עם הדילי, והרכבים האלה מסתבר נוסעים באיטיות גדולה מאוד, הם נוסעים סנטימטרים או כמה מטרים בשעה, שולטים בהם, כן, השליטה היא ככה מפה, אבל הרכב מתקדם באיטיות רבה מאוד, כדי באמת לא לעלות על מהמורות בדרך ולא לפגוע ברכב.
כשהזכרת את הדיליי, גם בשליטה ברכב כזה יש דיליי, לא?
בוודאי, בוודאי, כן, כן. אני יודעת על אופורטיוניטי ששבר גלגל תוך כדי, והוא מתקדם עוד יותר לאט, והוא שולח צילומים, שזה גם כן צילום שהוא שלח, הוא צילם כבר לפני קרב השעה, אז אתה כבר לא יודע אם עכשיו הוא כבר נפל לאיזה תהום, או שהוא עדיין איתנו. אבל בהדמיה שלנו, של נהיגה ברובר, המהירות היא יותר גדולה, כי כידוע היום אין כל כך הרבה סבלנות כאן אצלנו בכדור הארץ, ואנחנו רוצים בכל זאת לספק את הקהל הרחב עם המגבלות שלנו כאן. עוד מתקן נחמד מאוד שאתה הזכרת גם כן, זה המציאות המדומה, מרכיבים משקפיים וצריכים לחצות מכתש, תהום בעצם, שעומקה המדומה כ-10 קילומטרים, כמו שקיים במאדים. צריכים לעבור על מעבר צר, 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 לעשות בהצלחה את המסיבה, וזה ממש חוויה מאוד מאוד טובה. אתה הולך ואתה 360, אתה רואה שאתה באמת מוקף בתוך מאדים.
טוב, אני מוכרח לשאול שאלה שאני גם מיד אשאל, או את פשוט יכולה להתערב בשיחה, אסטרוביולוגית דוקטור רעות סורק אברמובית. אני אשאל אותך, רוני, למה דווקא מאדים? הרי יש הרבה כוכבי לכת סביבנו. כן, חלקם כן, גדולים כן. יותר, גדולים פחות. מה הביג דיל במאדים דווקא? מה, מיצינו כן. כבר את הירח? גמרנו?
א', לא מיצינו את הירח, אבל ב', אם חושבים על איזשהו מקום אפשרי לנו בצורה עתידית, עוד 20-30 שנה, שיהיה אפשרי לנו אולי למגורים, אז מאדים הוא בעצם קנדידט די טוב. הוא גם נמצא, אמנם ראות סיפרה על המרחק ממנו, אבל היום אפשר כבר, שולחים חלליות למאדים, יש אפשרות, בוא נגיד, נגיש, עדיין לא לבני אנוש, אבל הוא נגיש לנו, הוא נמצא בחגורה החיצונית לנו מהשמש, הוא אפשרי להגיע אליו, הוא כוכב מוצק, בעבר ייתכן שהיו בו גם מים, ואנחנו יכולים לחשוב על תהליכים של הערצה, זה בטח ראות תוכל לספר קצת יותר ממני, כן. להפוך אותו לקל יותר לחיים שלנו.
טוב, אנחנו מיד נדבר באמת על כן. האפשרות להפוך כוכב לכת לכזה שיקיים בתוכו באטמוספירה שלו חיים, מיד נרחיב. אז בואי תני לנו עוד כמה פרטים על התערוכה, אז כן, מחר אפשר כן. כבר להגיע, מאיזו שעה, מתי, איפה?
מתשע בבוקר בגן המדע שבמכון ויצמן, אתם מוזמנים לקפוץ, ללחוץ על הלינק של מכון דוידסון לחינוך מדעי, תערוכת סיבוב על מאדים, או לחפש גם תחת הכותרת סיבוב על מאדים, מ-9 עד 8 בערב, כאשר גן המדע עצמו, המתקנים שבחוץ, גם מפאת החום, לא יופעלו בין השעות 1 עד 4, אבל התערוכה והחללים הממוזגים והקרירים כן יהיו פתוחים גם בשעות הצהריים. זה ממש תערוכה לכל המשפחה, מאוד חווייתית, הפעלתית, ומקרבת אלינו בקצת באמת את הפלנטה האדומה שאפשר היום דרך אגב לראות בה, לראות אותה בעין בלתי מזוינת בשעות הערב.
כן, היא מופיעה בשמיים בימים אלה.
אנחנו עכשיו בתקופה שמאדים מתקרב די קרוב אלינו עד 31 ליולי, אחר כך מתחיל שוב להתרחק מאיתנו, אבל זה מאוד מרגש לראות אותו באמת גם ככה בשמיים.
טוב, אז אנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה בתערוכה. אגב, כמה עולה להיכנס לתערוכה?
תודה, אתה מוזמן. 50 שקלים, כאשר הנחות שונות, איסרקארט וועדים שונים, וגם אם קונים דרך האתר שלנו, יש 10% של הנחה.
טוב, אנחנו מודים לכם ובהצלחה בתערוכה. תודה רבה לרוני אשכנזי, יוצר את תערוכת מאדים בגן המדע. תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, אנחנו נמשיך לדבר עם דוקטור רעות סורק אברמוביץ'.
בוקר טוב.
יש שיר סלו, די-ג'יי מקלר השתלט על השידור.
הוא רוצה שיר קוד ולס.
אוקיי. לא, אנחנו רוצים להמשיך, אני רוצה להמשיך את הנקודה שרוני אשכנזי עוצר את הארוחת מאדים החלה לדבר עליה, והיא, האם אפשר להכשיר את כוכב הלכת מאדים לחיים? קודם כל, ספרי לנו מעט על כוכב הלכת מאדים. כמה אני אשכול שם? מה הגרביטציה שם? מה קורה שם? האם אני מרחף? כבד יותר?
לא. קל יותר. אתה תוכל לעשות מלא ג'וגינג. מלא ג'וגינג, יהיה לך כיף.
זאת אומרת שאני שוקל פחות שם?
אתה שוקל, כן. כוח כבידה הוא 40% מזה של כדור הארץ. האטמוספירה היא משהו כמו 6 מיליבר, שזה ממש, כאילו, לא וקום, אבל זה אחוז אטמוספירה מאוד נמוך.
יפה שיש אטמוספירה שם. נכון. אבל ממה היא מורכבת, האטמוספירה בכוכב על הכדור?
היא מורכבת בעיקר מפחמן דו-חמצני, למען האמת, זה הגז העיקרי. אחר כך יש יש ממש פחות מאחוז חמצן, יש קצת חנקן, יש קצת דברים, אבל באמת באופן נורא מכריע זה פחמן דו-חמצני, 95% משהו כזה.
איך הגיע לשם פחמן דו-חמצני? תוצאה של מה הוא? אני מנסה להבין.
הרעיון, מה שקורה זה שנגיד כדור הארץ לפני כמה וכמה מיליארדי שנה גם לא היה בו הרבה מאוד חמצן. היום אנחנו נמצאים, אתה נמצא פה, אלינור נמצאת פה, כי אנחנו נושמים חמצן וזה נותן לנו המון אנרגיה, ואנחנו יכולים להפעיל גופים מורכבים מכמה וכמה וכמה.
אלינור היא ביטח, רק נזכיר.
כן, נזכיר, שלא רואה אותה, יש פה, כן, בדיוק, עם חייך.
שלום.
שלום, אוקיי.
הנה, לכוון את המיקרופון אם היא תרצה להגיד משהו. כן, בבקשה. אז רגע.
זה היה מאוד מסוכן, כן.
אני שוקל 40% ממה שאני שוקל בכדור הארץ. זאת אומרת שאם כאן אני שוקל 70 קילוגרם, אני עושה הנחות.
אתה תהיה בערך, מה, 50 כזה?
אני אעלה על משקל שם.
תהיה פחות.
פחות.
פחות, ממש. פחות, פחות מחצי.
מה, אני מרחב קפיצות שלי יגרמו לניטור גבוה יותר?
כן, זה לא יהיה כמו הירח, שאם אתה מנטר חזק מדי, אתה פשוט יכול להתנתק מהגוף השמימי הזה.
כן?
כן, 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 כן. אחד הדברים שהיה לאסטרונאוטים בתוכנית אפולו, ושהיה להם כל מיני רוברים על הירח, זה שהם פתאום הבינו שהרוברים הקטנים, שהג'יפים האלה שהם נוהגים עליהם, עושים קפיצות ענקיות. ואם הם לא נזהרים, אחת הקפיצות האלה יכולה כאילו באמת להקפיץ די. אותם ולהעיף אותם מפני השטח.
אני יכול לקפוץ בירח ופשוט לעוף מהאטמוספירה, או לא אטמוספירה.
לא, מה, אין אטמוספירה, אבל...
מכוח המשיכה שם? כן. לעוף החוצה?
כן.
איזה פחד.
כן, אפשר לעשות את החישובים המדויקים, אני כרגע הם לא לפניי.
אז שוב, אבל... נזכיר, בירח אני שוקל שישית. זאת אומרת, המסה כמובן לא משתנה, שימו לב מאזינים ומאזינות, המסה לא משתנה, אבל המשקל משתנה. זאת אומרת, הכוח שמושך אותי, או הכוח שאני מפעיל, הוא מופעל עליי בחזרה, והוא שישית בירח, ובמאדים 40%, נכון? שתי חמישיות ממה שקורה כאן בחדור הארץ.
שתי חמישיות, ארבע עשיריות, כן, אוקיי.
כן, ככה אני... נכפיל מכנה ומונה. בדיוק, אוקיי.
על הבוקר... לא סתם, הכל בסדר.
אם אני התעוררתי מתמטית, ודאי את התעוררת מתמטית. אז אוקיי, אז כן אפשר לחיות שם, נכון? כוח המשיכה הוא לא מופרך שם.
אי אפשר לחיות שם. מה זה? אנשים אומרים לחיות שם בכיף. תחשוב שאתה צריך להיכנס לבסיס תת ימי בכדור הארץ. אתה תחשוב שאפשר לחיות שם, אתה תגיד, כן, אם יש לי את א', ב', ג', ד', ה'. אז כן, אפשר לחיות על מאדים, צריך להביא המון ציוד, או לבנות אותו שם, עם נגיד הדפסה תלת מימד מקומית, או לחיות במערות שם, זה לא טריוויאלי.
השאלה שלי, את הזכרת את העובדה המרתקת שכאן בחדור הארץ, לא תמיד היה חמצן בכמות ובריכוז שהוא נמצא כרגע. אז האם אפשר לפזר כל מיני ציאנו-בקטריה במאדים?
אני רואה שפרופסור גרטי היה פה.
בין היתר.
כן.
ודאי. והם יכולים לייצר אטמוספירה, והנה, יצרנו לעצמנו עוד נדלן עצום. קדימה, קבוצות רכישה, תהנו, מגדלים.
כן, הסיפור הזה של ההרצה זכה לטיפול אינטנסיבי בשלושה ספרי מדע בדיוני של קן רובינסון, למי שרוצה גישה לזה, שעשה איזה סיפור שלם. מאוד מאוד קשה לעשות ההרצה, זה תהליך שלא עשינו אותו בשום מקום אחר, אנחנו לא מבינים את המכניזם של מערכת כל כך גדולה ומורכבת כמו כוכב לכת שלם. האם ציאנו בקטריה מייצרים חמצן? כן, אבל הם גם נושמים, לפעמים הם לוקחים חמצן. אם אני לא טועה, וצריך לבדוק את הדברים האלה. אתה יכול לבדוק את הדברים האלה במודל קטן ופשטני, אבל אף אחד עוד לא ניסה מודל מאוד מאוד מורכב. הדבר הכי מורכב שאני מכירה בנושא הזה קוראים לו ביוספיר 2, פרויקט שהיה לפני כעשור בערך, והסתיים, ומרתק, יש הרצאה אגב של אחת המדעניות מביוספיר 2 בטד, שאפשר לשמוע איך היא חוותה את זה. מבחינה פסיכולוגית, נכנסו לשם 8 אנשים, מבחינה פסיכולוגית, אחרי שהם שהו שם 2 בבידוד מוחלט, וביוספיר 2 היה, זה מתקן שעד היום אפשר לבקר אותו, הוא ענק, הוא ענק, הוא ממש ממש גדול, כאילו אנחנו מדברים על משהו מסיבי, שהיה בו גם כל מיני אקולוגיות שונות, היה להם אזור של מדבר.
איפה זה היה?
אני מנסה לזכור.
איפה שהוא, אוקיי.
אני מנסה לזכור איפה זה היה. אני חושב,
אז אנשים שם היו בבידוד מוחלט שנים?
2.
די. מה האפקט הפסיכולוגי שהיה לדבר הזה?
הם כמעט רצו לרצוח אחד את השני בסוף.
וואו.
והם עסקו, היא מתארת את זה בצורה מרתקת. היא אומרת, הגענו למצב שאני ידעתי כל יום, וזה מרתק, כי זה גם מה שיקרה למי שיחיה על מאדים. היא אומרת, אני ידעתי כל יום כמה פחמן דו-חמצני אני מייצרת, ומעבירה לאטמוספירה, וכמה כאילו שאר חברי הצוות שלי. היא אומרת, אני ידעתי את הרמה של ה-CO2 ברמה יומיומית, כי זה היה קריטי לי לכל התפעול של האקולוגיה, של כל החמצן שהיה לי, של כל אחד דברים עובדים, הפילטרים וזה, והיא אומרת, את ממש נהיית חלק מהמערכת.
אנשים כלואים שנים במקום אחד, מקום קטן אני משער, לא גדול.
הוא היה די גדול, היה להם מקום די, באמת, אתם מוזמנים להסתכל בביוספיר 2, זה היה פרויקט יפהפה.
אוקיי, אז ניקח צעד לאחור ונסכם. את אומרת שלא בקלות אפשר לפזר ציאנובקטריה כחוליות או החיידקים האלה שמייצרים חמצן, וכך לייצר אטמוספירה במאדים. אלא צריך לחקור את העניין.
יש גם את העניין האנרגטי. היום כדי לגדל ציאנובקטריה במאדים, אתה צריך לגדל אותם באיזה סוג של חממה, צינורות, סקיות, אתה צריך לספק להם את הטמפרטורה שהם אוהבים, את הטמפרטורה שהם אוהבים ואת האור שהם אוהבים. יש דרגות שונות של אור, אתה צריך לסלק מהם את הפסולת שהם יוצרים, הם מתרבים מאוד מאוד מהר ויוצרים הרבה מאוד פסולת וחומרים משניים למיניהם.
אז רגע לפני שנשמע שיר את דוקטור רעות צורק אברמוביץ', האם אנחנו נגור במאדים או שזה הכל עוקץ כדי להביא אותך לכאן ולשרוף תוכנית?
אנחנו נגור במאדים.
כמה רחוק, כמה זה 200 מיליון קילומטר? כמה רחוק כוכב הלכת מאדים מכדור הארץ?
זה משתנה. אז אני חושבת שזה יכול, אני חושבת שהכי רחוק הוא יכול להגיע, כשהם הכי רחוקים אחד מהשני, הם יכולים להגיע אפילו 400 מיליון קילומטר.
וואו.
אבל בהכי קצר זה משהו כמו 56 מיליון קילומטר.
אה.
כן, משתנה. ככה אנחנו זזים לנו במסלולים שלנו.
כי המסלול מה?
מכניקה השממית. אני לא הולכת להיכנס לאסטרונומיה.
לא, נכון, אבל גם אנחנו נעים סביב השמש, וגם הוא נע.
מישור המלכה, כל הדברים האלה, כן.
כן, אוקיי. אז זאת אומרת, בין 50 מיליון קילומטר, זה המרחק של כדור הארץ ממאדים, באזור 200-220 מיליון קילומטר מאיתנו. כמה זמן לוקח לטוס למאדים, אם שיגרתי מעבורת חלל?
תלוי איזה מסלול אתה לוקח. המסלול הכי קצר, ולכן בזכותו היו לא מעט שיגורים עכשיו, וכל שנתיים יש את החלון הזה, זה חצי שנה.
חצי שנה.
אינסייט שיצא לפני כמה חודשים, תגיע לשם בנובמבר 2018. תנחת ב-2018, וזה חללית עם ציוד מאוד מעניין.
אוקיי, אז בואי נדבר, רגע לפני שנדבר על מה שנע כרגע בימים אלה במאדים. אנחנו מחפשים תמיד סימני חיים במאדים, נכון? בין היתר גם מים.
כן,
שהם אמורים להיות אינדיקציה לחיים, לא...
הם לא אינדיקציה, הם מה שנקרא life signs. אנחנו...
הסימני חיים, אוקיי.
כן, הרעיון הוא למצוא סימנים שמעידים בוודאות יחסית גבוהה שחיים יכולים להימצא. החיים שאנחנו מכירים על כדור הארץ נוצרו וחיים לא בזכות חמצן, הם נוצרו והם חיים בזכות מים. הרבה מאוד מהמערכות הביולוגיות.
מים זה משהו יותר קריטי לחיים מאשר חמצן?
ממש.
די.
אתה זוכר שאמרנו שהאטמוספירה הקדומה לא הכילה חמצן?
כן.
עדיין היו בה מלא חיים.
היו חיים ללא חמצן.
מלא, מלא, מלא. מי היה מאמין?
וואו.
והחמצן נוצר לפני משהו כמו... יש דבייט, אבל יש משהו שנקרא The Great Oxygenation Event, שפתאום באופן דרסטי עלה אחוז החמצן באטמוספירה.
אסון אקולוגי.
כן.
פתאום האטמוספירה התמלאה בחמצן.
ולמעט הציאנו, וחושבים שזה קרה בגלל הופעת הציאנובקטריה, זה קרה לפני מיליארדי שנה.
נזכיר, הכחוליות שאנחנו מדברים עליהן מדי פעם.
האצות הירוקות כחוליות זה השם הישן.
כן, אבל לא האצות, זה לא מדובר בהצעה, אלא בחיידק.
לא האצות, הם חיידק פוטוסינתטי, יש לו כלורופיל, לכן היה להם לא מעט צבעים ירוקים.
אבל לא קורא להם כחוליות?
אני לא אוהב את השם הזה בכלל בעברית. זה ציאנובקטריה. אתה לא קורא לאי-קולי משהו בגלל השם שלו, אתה אומר לו אי-קולי. אז בואו נקרא להם ציאנובקטריה, זה שם ענק.
הדוגמה היא מהי קולי הדליקה את כולנו.
יש.
אוקיי. אהבנו.
כן.
כן, אוקיי.
אוקיי,
אז לא כחוליות, אז ציאנובקטריה.
ציאנובקטריה, מחלקה שיש בה אלפי מילים של חיידקים פוטוסינתטיים בעצם, והם עשו מהפכה ממש ממש גדולה.
שוב, מה שאמרת כאן...
פוטוסינתטיה זה שהם עובדים על אנרגיית אור.
זהו, חיידק שיודע לקלוט אור, והוא גם ממלא את האטמוספירה, הוא פולט חמצן?
כן.
וואו. חתך דבר חשוב.
מאוד.
טוב, אנחנו הרי תלויים ביערות לגמרי. גשם וכולי, למה שלא יפזרו כחוליות, סליחה כחוליות, ציינו בקטריה וכך הם ייצרו עבורנו חמצן?
על וולקובסקי שמעת? וולקובסקי היה מישהו מאוד מיוחד שהציע כבר לפני הרבה מאוד שנים לשגר את האצות האלה לכיוון נוגה. הוא טען שזה גם יעזור בהורדת הטמפרטורה בכוכב הלכת הזה, והיו לו רעיונות רדיקליים. היום אנחנו מבינים שציינו בקטריה הם עונם כאילו מאוד קשיחות, מוצאים אותם באנטארקטיקה, מוצאים אותם באזורים כמו הנגב, הם לא רואים כמעט מים והם עדיין שורדות אלפי שנה, בסדר?
מעולה.
זה מעולה לנו, אנחנו באמת רוצים לעשות את זה, אבל תקשיב, הן צמחות נורא נורא לאט. אז חלק מהסיפור של ההרצה, אתה רוצה משהו שהוא יהיה אפקטיבי מבחינת ההשפעה שלו על הסביבה, לא משהו שעובד ברמת המיקרונים או עושה השפעה על הסנטימטר הקרוב אליו.
צריך להתחיל ממשהו.
צריך להתחיל. אז אפשר להתחיל עם תעלות, אפשר להתחיל עם מודל, ואפשר לבדוק את זה כאן בכדור הארץ.
טוב, התחלנו את השיחה הזו עם סימני חיים, או סימנים שמעידים על קיומם של חיים, מים וכולי. אז קודם כל, מים את אומרת שהם סוג של תנאי הכרחי לחיים?
כן, זה מה שכרגע עולם המדע יש לו קונצנזוס מסוים. אתה יודע, גם עולם המדע לא היה לו קונצנזוס הרבה זמן. אתה רוצה להגדיר חיים מבחינה מדעית.
כן.
שלחת רובוט, מה הוא בודק? איך הוא יודע שמה שהוא מוצא בפיסת אדמה זה חיים?
כמובן שהמבחן הוא, הרובוט עושה לדבר שהוא מוצא, ואם הוא זז לעברך, זה חי. אם לא, זו אבן. לא? האם זה לא המבחן המדעי?
אני מציעה ש... תציע ניסוי למשימה האנלוגית הקרובה של דימארס, תוצא רובוט שעשה ואם משהו זז לקרובו.
אז איך יודעים שמשהו חי?
זו תשובה לא פשוטה. מבחינה מדעית צריך מסתבר לעשות סוללה של מבחנים כדי להחליט שמשהו חי. יש לי ידיד נורא טוב בנאסא שאמר, זה כמו המבחן באיזשהו מקום של ארנבים באנטארקטיקה. מה הקשר לארנבים באנטארקטיקה? אין ארנבים באנטארקטיקה. הוא אומר, הבאת ארנבים לאנטארקטיקה, הם מתו לך. זה חי?
כבר לא, לא?
כבר לא, אבל כאילו, וואו, ביולוג... מה באמת... אתה יודע, לא טריוויאלי בכלל. אז אחד הדברים שאני התעסקתי בהם זה ביצור. בתופעה שנקראת סטרומטוליטים.
כן.
סטרומה, מלשון להתפשט, ליט מלשון אבן. והרעיון הזה שיש בעצם שכבות גיאולוגיות שלמות שנוצרות כתוצאה מפעילות מיקרוביאלית לפני אלפי, מאות ומיליארדי שנה. של מיקרובים שפשוט התפשטו על השטח.
מיקרובים כמובן אל חיידקים?
חיידקים, 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 וגרמו לסוג של התאבנות מסוימת שבאחרונה נבנה לך הסלע. ואנחנו מוצאים עדויות לדברים האלה בסלעים שהם 3.6 מיליארד שנה.
אבל זה קורה כאן בכדור הארץ, לא?
כן, הרעיון הוא זה שאם לפני 3.6 מיליארד שנה היו פה חיים, כנראה שגם היו במאדים. ואז...
כן, וואו, את מאוד בטוחה בעצמי.
כן, ואז מה שקורה זה שאתה רוצה לחפש את הדברים האלה ולמצוא את הביומרקרים שלהם, את הסימנים שלהם, גם במאדים.
זאת אומרת שהכותרת שאנחנו מחלצים ומעבירים כמובן לאופן הנחשון שקורא את החדשות, היא שהיו חיים בוודאות בכוכב הלכת מאדים לפני מיליוני שנים.
אנשים מסתכלים על מאדים היום ורואים כוכב שהיו לו פעם אוקיינוסים ענקיים, היה לו כנראה אטמוספירה גשומה, אבל כל זה קרה אי שם במיליארד שנים הראשונות לקיומו.
אוקיי.
אחר כך הכל נעלם. עכשיו מגיעה השאלה הקריטית שאנחנו לומדים עליה המון, זה תוך כמה זמן נוצר חיים? איך נוצרה חלק מהאסטרוביולוגיה, שאני לא חוקרת כי זה מדע ענק, אבל חלק מזה זה איך נוצרה מולקולת ה-DNA הראשונה? איך נוצר החלבון הראשון? איך נוצר אתה, הקונספט הזה, שיש לך ממברנה שמקיפה דברים? איך זה נוצר? מתי זה נוצר? מה התנאים לזה?
אני מוכרח לומר שכשמביאים לכאן אסטרוביולוגית ודוקטור, הציפייה היא שאת תעני על השאלות האלה. אחרת נלך לכאן מורשת, להם יש תשובות.
אז יש היום תשובות מתקדמות לכל הנושאים האלה, אבל לאף אחד אין תשובה סופר סופר ודאית. אף אחד עוד לא יצר במעבדה שלו, אוקיי? תא חי באפס.
אף אחד לא ברא חיים.
כן. כן יצרו DNA סינתטי, כן יצרו חלבון סינתטי, כן יצרו ממברנות. כל אחד מהקטעים האלה מבחינה פיזיקלית, אתה יכול אפילו להראות שהוא יכול להיווצר בתוצאה של תהליך אביוטי, תהליך פיזיקלי שיש לו את התנאים הנכונים לו. אבל איך הכל התחבר ביחד? נחזור חזרה. הרעיון הוא תוך כמה זמן אנחנו חושבים שחיים נוצרים על כדור הארץ.
כמה זמן לוקח לחיים להיווצר?
כשאני אומרת חיים, אני ישר חושבת מיקרואורגניזם, כי אני מיקרוביולוגית, אני חושבת בקטריות, אני חושבת משהו פשוט, אני יודעת, ממברנה, נדדדדדד. תוך כמה זמן?
כמה זמן?
אנחנו לא יודעים, אבל אם אנחנו חושבים שכבר לפני 3.6 היו פה סטרומטוליטים ופעילות מיקרוביאלית, אתה יכול להגיד תוך חצי מיליארד שנה.
חצי מיליארד שנה?
כן. להיווצרות של משהו אפילו מורכב, אני לא מדברת על דברים פשוטים. עכשיו, הבעיה שלך היא אחרת במאדים, הבעיה היום באחרת היא בכלל לא השאלה זה האם, מתי, כמה ולמה, השאלה היא מה אתה שולח ולאן כדי שהוא יעשה את החיפוש הזה אפקטיבי ונכון. קודם רוני דיברה איתך על הרוברים במאדים, ואתה מאוד הופתעת כשהיא אמרה לך, הם עושים כמה מטרים.
כן, אנחנו לא ידענו, אני לפחות לא ידעתי, שאותם כלי רכב משוכללים נעים רק כמה סנטימטרים, מקסימום מטר ביום.
זה לא יאמן.
בשביל זה אנחנו שולחים למאדים רכב.
מצד שני, הם עושים כמה שנים.
אני רואה את האקטרונים בצדי הדרך, באזור געש, נעים, במהירות, אז מה צריך להרחיק לכת למאדים? כל מיני weirdos שרוכבים על נוסעים בטרקטורונים.
אלק מהתהליך שלנו לגור לשם, זה להכיר את הכוכב לכת, להרגיש נוח איתו מבחינה פסיכולוגית, להבין שיש עליו מערות, שאפשר לחיות עליו, וחלק מזה זה לשלוח בהתחלה משימות רובוטיות, אבל אחר כך משימות אנושיות.
טוב, אנחנו מיד נמשיך את השיחה הזו, אנחנו נשארים כאן לעוד שעה, אבל אנחנו מתקרבים לסיומה, את נראית מופתעת, אבל ידעת, הכתבנו לך את לוחות הזמנים של התוכנית. טוב, אנחנו נעצור כאן את השיחה עם האסטרוביולוגי דוקטור רעות סורק אברמוביץ', כי הרגע אנחנו שומעים, הנה, תקשורת הלוויינים שלנו עם תל אביב יפו. נפתחת, הנה, יש בעיית קליטה, אבל הנה, מעדכנים אותי שמגיש התוכנית גם כן תרבות מדי יום כאן תרבות, בשעה 9, גואל פינטו כבר נמצא בתל אביב. גואל, אתה כרגע נמצא בתל אביב ליד מעדניה, נחשבת שמגישה צדפות, חזירים פרוסים וברושור שכתוב עליו, עברו לצמחונות. מה קורה אצלכם שם בתל אביב? לא החלטתם. אין קול קוהרנטי בעיר.
שלום דודו.
תודה לך. זה דיליי של מאדים. 8 דקות. כן.
כן, אני על מאדים. שלום דודו, מה שלומך?
תן לי לנחש?
לא.
אוקיי.
לא, לא, לא. רצית לומר השרה רגב?
השרה רגב, לקטור, קרן הקולנוע, כסף, ביאנלה,
כסף. כן, דודו, אנחנו כמובן היום בתוכנית נעסוק בכל מה שקרה במהלך סוף השבוע בדרום. אנחנו, אמנם הלילה היה רק פעם אחת אזעקת צבע אדום, אבל אנחנו נעסוק בזה בהרחבה במהלך התוכנית. נדבר עם אנשי תרבות שחיים שם בדרום, נבדוק איתם כיצד עבר הלילה, וגם נדבר מעט על השפה העברית, על השפה העברית שנותנת כל מיני שמות לאותם אירועים. התראה? מהי התראה? מה אתה אמור להרגיש כאשר אתה שומע את המילה הכל כך ניטרלית הזאת, שלא אומרת כלום, אתה רואה אותה על המסך מחשב שלך, אבל מה אתה אמור להרגיש כשאתה שומע את המילה הזאת, ועוד כל מיני מילים שהושרשו בשפה העברית. נעשה את זה עם אנשי תרבות שגרים שם וחווים שם את החוויות הקשות שהן עוברות. נדבר גם על גמר המונדיאל, זה קורה היום, ממש היום, צרפת קרואטיה. צרפת וקרואטיה עולות לבמה. את מי צריך לעוד? מי היה גרוע יותר ליהודים במהלך ההיסטוריה?
אז זו המשוואה כמובן.
האם הקרואטים?
מי פגע בפחות יהודים או אהוב עליהם?
אנחנו נעשה את זה עם שולחן עגול, נעשה את זה עם עמי התגה. כדורגלן, נעשה את זה עם הסופר ניר ברעם, אוהד כדורגל אהוב, ולנה רוסובסקי שלנו, שתדווח לנו על כיצד רוסיה השתנתה במהלך החודש האחרון, האם באמת התקווה שלהם ליחסי ציבור טובים כתוצאה מהמודיאל הזה השיגו את מה שהם רצו שישיג, וגם נועה ידלין, הסופרת נועה ידלין תהיה איתנו באולפן, וזה בעקבות מחר בכאן 11, סטוקהולם, הסדרה, עיבוד של הספר שלה עולה למסך כאן 11, נועה ידלין... סופרת שבמהלך השנים האחרונות גם זכתה בספיר, גם הייתה מועמדת על סוקולם, לספיר, אחת מהקולות של הדור החדש, אחת מהקולות המוצלחים, האהובים, יש לה את היכולת, אתה קראת את סטוקהולם, אני מניח, המאזינים שלנו גם קראו את סטוקהולם, במרכזו חבורת מבוגרים, וצריך לומר, מבוגרים כמעט ואינם מופיעים בתרבות הישראלית הכללית, לא בקולנוע, לא בטלוויזיה, גם בקושי בספרות.
בקושי בחיים בכלל, בוא נגיד, יש הדרה.
אז יש הדרה.
איפה גיל מרקוביץ' שתנבח עליך עם גילנות?
גילנות והדרה, אנחנו נדבר על גילנות והדרה. נועה ידלין תהיה איתנו באולפן, נדבר איתה על היצירה שלה, וגם על ההבדל בין ספרות לטלוויזיה.
נשמע מעניין. מתי תפרת את כל האייטמים האלה?
במאדים.
במאדים כמובן. תודה רבה לגואל פינטו שנמצא בתל אביב. הנה הלוויין מתנתק. מתי אנחנו... הנה, אני הזכרתי כבר שאנחנו על המפה, נכון? או אנחנו במפה משתמשים בטכנולוגיות ישראליות, בתוכניות החלל האמריקאיות. אנחנו בכל מקום.
אנחנו לא בכל מקום, ואנחנו צריכים להיות בכל מקום. אחד הדברים ש...
בת לבאס. כן. הנה, אפילו יש כאן קול של מישהי שנותנת לך קונטרה.
אנחנו צריכים להיות יותר בכל מקום. אחד הדברים שמתלווים למשימת אקסומרס, לדוגמה, שהולכת להיות ב-2020, זה שני ננו סאטלייטס, קיובסאטס, בעצם... לוויינים בגודל קופסת נעליים שנאסה משגרת.
יש עכשיו את הטרנד הזה של לוויינים קטנים, מדוע? במסגרת הניסיון שלנו להקטין את הכל, להפוך הכל לחמוד?
אחד הדברים שעולה המון 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 כסף בלהגיע לחלל, זה היכולת שלנו לשגר דברים, והדלק המיוחד שנדרש לשם עולה הון עתק, ואנחנו צריכים המון 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 דלק כדי להתחמק מכוח המשיכה של כדור הארץ. אם אתה משגר משהו במסה קטנה יותר, אתה צריך פחות דלק, עולה לך פחות זה. השיגור היום של לוויין קטן הוא באזור $150,000, בסדר? לכן יש פרויקטי ננו לוויינים בארץ, כמו דוכיפת וכמו פרויקטים של...
לוויין שגודלו כשל קופסת נעליים.
כן, כן, והעסקים פורחים בחול, בארץ, העסקים פורחים בתחום הזה.
מה עושים עם לוויין כזה? זאת אומרת, מה הוא מסוגל לעשות?
לדוגמה, יש חברה ישראלית בשם Space Pharma, החברה הזאת היא בעצם מספקת שירותי מעבדה לעשות ניסויים ביולוגיים, פיזיקליים וכימיים, במשהו שנמצא במסלול נמוך סביב כדור הארץ, ואתה יכול לעשות מלא ניסויים שקשורים ל... מיקרוגרביטציה, ואתה שולט על המעבדה מרחוק, ואתה רואה את הניסויים מרחוק, והכל בסדר.
מיקרוגרביטציה זה השם הטרנדי למצב שבו אין כוח משיכה?
לא לגמרי. זאת אומרת, אם כוח המשיכה הוא 1G, מיקרוגרביטציה, אני מנותו, זה משהו כמו 0.1G. תחנת החלל הבינלאומית שנמצאת במסלול נמוך סביב כדור הארץ, ולכן כוח המשיכה של כדור הארץ עדיין יש לו השפעה, אם כי מועטה יותר בגלל המרחק, עדיין יש שם משהו שנקרא מיקרוגרביטציה.
זה מושג יותר מדויק מאשר לומר שאין גרביטציה.
כן, ויש דבר כזה אפס גרביטציה, זה כמובן קרה נגיד מי שמגיע לירח, לא בירח, אבל מכדור הארץ לירח, המרחק הזה, בשלב מסוים אתה חווה אפס גרביטציה.
אפס גרביטציה. שלום לכם, הספר קיצור תולדות האנושות. רב המחר של ההיסטוריון, פרופסור יובל נוח הררי, יהפוך להיות ככל הנראה סרט קולנוע הוליוודי, הבמאי הנודע רידלי סקוט. יהיה מעורב בתהליך, הספר הוא כמובן רב מחר שתורגם ל-30 שפות, נמכר ביותר מ8 מיליוני עותקים ברחבי העולם. היחיד בעולם שיודע פרטים על ההפקה המרגשת הוא איש החרש שלנו בהוליווד, האיש שמסתובב באתרי צילומים כאילו היה אחד מאנשי הצוות בלי שיחשדו שמדובר בעצם במרגל מטעם כאן, תאגיד השידור הישראלי, יונתן גט לשעבר ג'ט לשעבר ג'ה, שגם מגיש את פסטיבל כאן. שלום לך.
בוקר טוב, דודו. כן, אני הנוכל של התאגיד.
ודאי, אתה האיש שלנו בהוליווד.
כן, תשמע, זו הודעה מאוד מסקרנת. באמת ספר ספר מדהים, אני קראתי אותו, אני מניח שגם אתה.
כן, תשמע, זה ספר, אני לא רוצה להעליב, אבל זה ספר טיסה קלאסי, הוא ספר מצוין, כיפי, זורם ומרתק.
כן, הוא מרתק כי הוא מצליח לקחת, קודם כל פרופסור יובל נוח הררי הוא בן אדם מאוד מאוד רב ידע שמספר בספר, אתה יודע, כמו שנאמר, על תולדות האנושות משחר קיומו של הבן אנוש ועד עכשיו, אבל זה ספר עיון שהוא גם, אתה יודע, יש בו הרבה אקשן, ויש בו הרבה רכילות, ויש בו הרבה בידור.
זהו, השאלה היא איך...
הוא מקבל את שני הדברים.
אתה ודאי אולי תוכל להסביר לנו איך הם ממירים ספר כזה שעל פניו הוא נשמע... כמו ספר לימוד יחסית, לא? לפיצ'ר. איך זה קורה? מאיפה מגרדים עלילה?
אז תראה, אני לא בטוח ש... תראה, לפי מה שכותבים לנו על זה, לא בטוח האם זה הולך להיות סרט בדיוק, או האם זה הולך להיות דוקו בדיוק, או האם זה הולך להיות סדרה בדיוק. הם לא מפרטים, הם נמנעו מזה. זאת אומרת, זה לא ברור אם זה הולך להיות פיצ'ר ממש. יכול להיות שכן. אם זה בידיים של רידלי סקוט, אז זה בידיים הנכונות, מכיוון שרידלי סקוט הוא בימאי שעוסק בפנטזיה, בעתידנות, אתה יודע, הוא ביים את בלייד ראנר למשל, בלייד ראנר הראשון עם אריסון פורד, ובלייד ראנר השני שיצא לאחרונה, כבר, כן, השנה, שעוסק גם עם פנטזיה עתידנית, שמה יקרה לנו בהמשך, והוא פנטזיונר רידלי סקוט, ומצד אחד הוא המפיק, מצד שני הוא בכלל לא הבימאי, השם שלו, בוא נראה אם אני מצליח להגיד את השם שלו נכון, אסיף קפרדיה, אוקיי?
כן. Okay? זו הסיבה שאני לא הזכרתי את השם הזה שנתקלתי בו כמובן בתחקיר. כן.
במאי בריטי, ביים גם את הסרט אימי, על אימי ויינהאוס. זאת אומרת שאנחנו לא ברור אם זה הולך להיות פיצ'ר, יכול להיות שזה הולך להיות בכלל מין סוג של דוקו. עכשיו, אני מזכיר לך שיש סרט נפלא של ה-BBC שנקרא העולם המופלא.
כן, וואו.
ומוצף על הסדרה המרתקת עולם מופלא. ושם זה בעצם דוקו שעשוי כפיצ'ר, דוקומנטרי, נדבר כרגע על הסרט, שמצליח לקחת את כל הצילומים הנפלאים וכל המסקנות, לא המסקנות, האקספלור שיש בסדרה הזאת, ולהפוך את זה למשהו קוהרנטי אחד בין שעה וחצי, של החיים, מסלול החיים שמתרחש בעולם, ואתה יודע, כשאנחנו אומרים פיצ'ר, זה לא אומר שאנחנו חייבים לקבל איזושהי עלילה אחת מאוד ברורה, או סיפור אחד מאוד סדור, מההתחלה ועד הסוף, למרות שהספר שיובל נוח הררי לחלוטין מסודר כך. אז תשמע, זה מסקרן. עכשיו, הוליווד, אצלנו,
כן.
כן, יודעים שבשביל לשתות קוויאר ולאכול שמפיין ולהתקלח במאני, כן, צריך, זה המון כסף. בשביל לעשות סרט, זה המון כסף. כן. אז מה עושים? הולכים על בטוח. אם לוקחים ספר, הולכים על בטוח. הספר הזה, כמו שאמרת, הוא רב מחר גדול.
אגב, אני רק נעצור לרגע, מה שאמרת עכשיו זה אחד הדברים החשובים שבאמת עומדים בבסיס תעשיית הקולנוע, בגלל, אני רק נשב לרגע על הנקודה, בגלל שמדובר במשהו כל כך יקר, הפקה של סרט, עלויות של צילום ועריכה ושחקנים ותזמור וכולי, לכן התסריטים בדרך כלל מצומצמים למעט מאוד סיפורים שהם מאוד ארכיטיפיים וחוזרים על עצמם, כי אף אחד, מי רוצה לקחת כסף ולאמר?
בדיוק.
כן, כן, כן.
בדיוק, אז כשעושים אדפטציה לספר, כמו שתיקת הכבשים, או כמו הסנדק, הם לוקחים ספר שכבר הוכיח את עצמו והוא רב מחר ענק, אוקיי? אז, ופה מדובר על רב מחר, אמנם לא ענק, 8 מיליון זה לא כמו 50 מיליון עותקים בספרים אחרים, כמו אלה שציינתי, אבל עדיין 8 מיליון זה רב מחר יפה, אלא שבמקרה הזה הוא קיבל המון המון פרסום, הנשיא אובמה בכבודו בעצמו כן. עשה לו endorsement מה שנקרא, ועוד ועוד אישים מכובדים גדולים, הציעו שזה אחד הספרים הטובים שהם קראו וכו', ולספר נהיה הייפ ענק, ולכן לפעמים זה לא רק המחירות של הספר, כי אתה יודע, בינינו אנשים קוראים פחות ורואים סרטים יותר, אבל זה גם לא תמיד אותו הקהל, אבל ההייפ הגדול של הספר, הבאז הגדול, הוא זה שיכול להוביל את המפיקים אחר כך להבין שהם יכולים לעשות גם מסע פרסום ענק לסרט,
כן.
ומבחינתם זה ללכת על בטוח. לפעמים אנחנו דרך אגב רואים כל מיני מקרים של אדפטציות של ספרים שלא בדיוק היו, אתה יודע, מאוד מוצלחות, אדפטציות לא מאוד מוצלחות, אבל במקרה הזה, יובל נוח הררי, בן אדם מאוד, אני מניח, מאוד פרפקציוניסט, ואני מניח שהוא יחתום חוזה כזה עם רידלי סקוט, והוא גם בן אדם מאוד עקשן, הוא בן אדם מאוד, איך נאמר, הוא בוחר את הדברים שלו בקפידה, פונים אליו מכל מיני מקומות בעולם, והוא תמיד הוא מדקדק עם מי הוא משתף פעולה. אני יכול לתאר לעצמי שהעבודה עם רידלי סקוט ועם אוסיף קפרדיה, תעשה על פי קנה מידה שגם הוא מבקש שיהיה. אז ככה ש אי אפשר לדעת מה תהיה תוצאה. אני חייב גם להיות, אני יכול להיות נסטי קצת?
למה לא? ודאי. מי מאיתנו לא מכיר את סגנונך המושחז?
אז תשמע, רידלי סקוט הוא במאי שעשה הרבה הישגים, כמו שאמרנו, נושא השמיני, טלמה ולואיז, בלייד ראנר וכדומה. אבל לאחרונה, בשנים האחרונות, מה שנקרא, ידוע לתחתונה, הסרט, הנושא השמיני, קובננט, היה מזעזע. בלייד ראנר החדש, יש כאלה שאני נרדמתי בסרט, יש כאלה שחושבים שזה היה מצוין, אבל יש הרבה כאלה שחושבים שזה היה לא משהו. והוסיף קפרדיה שעשה את אימי, זה סרט בעיניי, למרות שהוא זכה בהרבה פרסים, סרט מאוד צהוב, מאוד רכילותי, מאוד בעיניי מאוד לא טוב על אימי ויינהאוס, יש כאלה שחושבים הפוך ממני. אז אי אפשר לדעת מה שני החבר'ה האלה יעוללו לספרו של לספרו של יובל נוח הררי. יכול להיות שזה יצא מצוין. אני, אם אני הייתי הבעלים של הזכויות של הספר, של הספר הזה, ממש לא הייתי נותן את זה לרידלי סקוט. ממש לא.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, כמובן ששור והסתכסכת עם טובי הבמאים, אבל מעמדך מתיר לך לעשות, כן?
זה משחקי כוחות אצלנו.
ודאי! תודה רבה למגיש פסטיבל כאן, יונתן גת, לשעבר ג'ט, לשעבר ג'ה, לשעבר ג'ה. תודה לך, ויום נעים.
בוקר טוב, ביי ביי.
להתראות מנהל סוכנות החלל האמריקאית נאסא, ג'ים בריידנסטין, נחת בישראל ביום חמישי. במהלך הביקור בריידנסטין נפגש עם שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס ועם אנשי סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע. אנחנו רוצים לשמוע עוד פרטים על הביקור הזה כאן בישראל. שלום לכתבת המדע והטכנולוגיה של תאגיד השידור הישראלי, שירה הדס נקר. שלום לך.
שלום דודו.
מה היה שם? הוא נחת ביום חמישי והוא כבר נפגש עם כולם?
זהו, אז ככה, הוא נחת ביום חמישי, היה בארץ גם ביום שישי. בחמישי הוא נפגש באמת עם אופיר אקוניס, עם שר מדע ועם אנשי סוכנות החלל הישראלית. בשישי הוא העביר הרצאה לתלמידים ככה ברי מזל וסקרנים שזכו לשמוע קצת על התוכניות של נאסא וישראל. נחזור קצת אחורה לחמישי, בחמישי נאסא וסוכנות החלל הישראלית במשרד המדע בעצם חתמו על הסכם להרחבת שיתוף הפעולה עם נאסא. כבר היום יש כמה הסכמים על שיתופי פעולה בין ישראל לנאסא, בהם הסכם לשימוש בחליפת הגנה מפני קרינה שהיא פיתוח ישראלי, בכל מיני תוכניות שמיועדות לטיסות ניסוי למאדים, גם איזשהו הסכם שבעזרתו מתמחים ישראלים בעצם מגיעים למחקר, למרכזי המחקר של נאסא. עכשיו, הרצון הישראלי של השר אקוניס מול נאסא הוא בשיגור אסטרונאוט ישראלי, או כמובן אסטרונאוטית ישראלית נוספת לחלל, וראש נאסא אגב לא השיב פניו ריקם, הוא אמר שיש אפשרות כזאת והוא יבחון את הנושא הזה.
זאת אומרת שכן צפוי להיות עוד, נזכיר כמובן את האסטרונאוט אילן רמון, זיכרונו לברכה, שכן אנחנו כן יכולים להשתתף במאמץ לחיבוש החלל, או איך שלא נקרא לזה אולי.
כן, אבל צריך להזכיר שכיום הטיסות המאוישות לחלל הן לא רבות, זאת אומרת קצת, זאת אומרת, נרגעו עם העניין הזה של לשלוח אסטרונאוטים לחלל. השיתוף פעולה הנרחב יותר שאנחנו יכולים לראות הוא באמת בנושא של הפיתוחים ישראליים, של הפיתוחים הישראליים שנעשים, שבעצם נאסא עושה בהם שימוש. אם זה יש איזושהי מערכת קירור תוצרת עין חרוד שמשתמשים בה כבר כיום במשימה הבלתי מאוישת במאדים, יש עוד כל מיני פיתוחים שנאסא בוחנת ומשלבת. עוד דבר שהוא אמר, ראש נאסא, זה דיבר על התוכנית לחזור לירח ולהישאר עליו. זאת אומרת, יש איזושהי תוכנית עתידית להקמת תחנת חלל, שתהיה יותר קרובה לירח, ותאפשר גם חקר יותר גדול של הכוכב הזה, וגם בסיס ליציאה לחקר מה שנקרא החלל העמוק.
אז אפשר להסיק ממה שאמרת, שלא מאוד מדליק אותם אסטרונאוט ישראלי, אבל טכנולוגיות ופיתוחים ישראלים, זה כן הכרחי עבורם.
תראה, אני לא אדבר בשם נאסא, אני אגיד שלשלוח אסטרונאוטים אנושיים לחלל התגלה כדבר שגוזל הרבה הרבה מאוד כסף.
זה נכון שאנחנו...
בוא נגיד, אם אני הייתי טייס ישראלי, לא הייתי קונה כרגע את חליפת החלל שלי.
טוב, הנה, אנחנו אלפי אסטרונאוטים ישראלים כרגע, פושטים את החליפות ומתפטרים. תודה רבה לכתבת המדע והטכנולוגיה של כאן, תאגיד השידור הישראלי, שירה הדס נקר, תודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
ואנחנו רגע לפני שנשמע עוד שיר, ואז נדבר על עוד עניינים, נמצאת איתנו כאן האסטרוביולוגי דוקטור רעות צורק אברמוביץ', שהיא ראש תחום המדעים בפרויקט די מרס במצפה רמון, אבל גם מרכזת תוכנית בית הספר לאסטרונאוטים צעירים במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אם תוכלי מעט לספר לנו על התוכנית הזו, תוכנית בית הספר לאסטרונאוטים צעירים במכון דוויצון, האם נכון להכשיר... הרבה מאוד צעירים לחיים כאלה, כשבסך הכל היה כמה, אסטרונאוט אחד בסך הכל, לא? אתם, אין ביקוש?
אין ביקוש, כן.
עדיף שיהיו עורכי דין, סוכני ביטוח.
שלום.
שלום. מתכנתי אפליקציות. מה שרציתי להגיד, ואלינור, תודה, תקשיבי. מה שרציתי להגיד...
בנוסף לכל הטייטלים שלך, את גם מגדלת ילדה.
מגדלת ילדה מהממת, שפעם ראשונה בשידור. ובית ספר לאסטרונאוטים צעירים היא תוכנית חינוכית מדעית שרצה כבר שנתיים בעצם, ואנחנו מזמינים אליה תלמידים מכיתות י' ואנחנו במשך שנתיים, שנה וחצי, עובדים איתם ומאמנים אותם כמו אסטרונאוטים אמיתיים. אז אסטרונאוטים אמיתיים...
גם אימונים פיזיים?
בדיוק. וואו. מה שקורה זה שאסטרונאוטים אמיתיים מתאמנים לא רק בידע, אלא בכל מיני כישורי הסתגלות, שטח, הישרדות, עבודת צוות, לעמידה בלוחות זמנים ודברים כאלה. בעצם הדבר הכי חשוב בתוכנית שלנו זה המשימה האנלוגית שאנחנו עושים עם התלמידים שלנו, שאליה הם מתכווננים, ובמהלכה הם גם צריכים להפעיל מכשירים, לעשות ניסויים מדעיים, להבין בגיאולוגיה, במיקרוביולוגיית שטח, איך לעבוד כצוות, לסמוך אחד על השני, ענייני תקשורת, לבישה של חליפות חלל ויציאה החוצה. זו תוכנית מרתקת, היא ממומנת על ידי סוכנות החלל הישראלית, ואני מאוד שמחה להיות חלק ממנה.
וואו, כמה ילדים נוטלים חלק בתוכנית הזו?
התוכנית התחילה לפני שנתיים, ונכון לעכשיו יש לנו סך הכל יש לנו כ-30 ילד.
30
ילד, וכל מחזור מכיל בקבוצה אחת בדרך כלל, או שתיים, שיש להם 15 ילדים. זהו.
וואו.
זה תוכנית מאוד מתוחכמת.
נשמע עוד פרטים, זה מסקרן, כל כמה זמן הם לומדים, כל כמה זמן הם מתאמנים וכולי, אבל אני מבין שאת הבת שלך את לא לקחת לתוכנית הזו.
הבת היא עדיין צעירה מדי, אבל אנחנו מכשירים אותה בבית, זה מה שחשוב.
מכשירים אותה
בבית. לאט לאט, להיות אסטרונאוטית.
טוב, אז אנחנו נעצור את השיחה הזו כאן, כי עכשיו אנחנו עוברים לעניין רציני. יום הולדת שמח לסוכריות הגומי. סוכריות הג'לי או סוכריות המקפה, סוכריות הקריש. סוכריות גומי מציינות ממש היום יום הולדת 37, מי מאיתנו לא מכיר את צורת החביתה, צורת הדובונים, צורת התולעים, וכמובן צורת דובונים. החביתה דבוקה לתולה, דבוקה ללכלוך, וטביעות אצבע של כל מי שעבר שם ליד. אז אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור זוהר קרם, שהוא חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית, שיספר לנו איך מכינים סוכריות גומי או סוכריות ג'לי. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, זה מדובר בממתק שהוא חדש יחסית. 37 זה לא מאוד עתיק.
כן, אני חושב שהיום הולדת הוא קצת מסחרי, ואתה יודע, אני חושב שאנשים שונים עם אג'נדות שונות יכולים לקחת את זה אפילו 100 שנים אחורה. אבל חוגגים יום הולדת, אז למה לקלקל עם הפרטים הקטנים?
אתה צודק לגמרי. אז איך מכינים כשאני אוכל סוכריית גומי או סוכריית ג'לי בצורת חביתה? מה אני בעצם אוכל?
אז בגדול, אתה הזכרת את האלה שנדבקים. יש לנו שני מרכיבים ראשיים בשביל לייצר את מה שאנחנו קוראים סוכריות גומי. המרכיב הישן והמוכר והשימושי מאוד זה ג'לטין. וג'לטין זה משמש כבסיס לסוכריות גומי. מפיקים אותו משאריות בשר, עצמות, סחוס, כל מיני כאלה. זה בעצם מבוסס על חלבון שאנחנו קוראים לו קולגן, שנמצא אצלנו בגוף.
זאת אומרת, זה משהו טבעי שנמצא בעולם החי.
זה משהו טבעי מעולם החי, שמפיקים אותו על ידי זה שבוא נגיד בגדול מרתיחים בתוך מים הרבה שאריות בשר, ואז החלבון הזה, הקולגן, נמס, אוספים אותו ומייבשים אותו, ואז הוא נהיה לדבר הזה שכולנו מכירים באמת כסוכריות גומי.
וואו, זה נראה משהו מאוד רחוק מבשר, אבל מסתבר שזה לא מאוד. וואו.
זהו, שזה לא מאוד, בעולמות הטבעוני והצמחוני זה לא עובר.
וואו. מעניינים בעולם הכשרות, אגב, אני בטוח שיש התייחסות גם לשאלה אם מדובר במשהו בשרי או לא, אבל אוקיי, יש לנו אז...
עכשיו תלוי באיזה חנות, כן, אם יש לנו אריזה בכלל, או שזה יושב באיזה מין מדפים כאלה עמוסים.
נכון.
צבעוניים מאוד, אטרקטיביים מאוד, והנחמד בג'לטין מבחינת התעשייה ומבחינת השוק, זה שהוא נמס בקלות בפה, ויש תחושה נהדרת, לוקחים את זה, והג'לטין נמס, והסוכר משתחרר, וצבעי המאכל משתחררים, והעיניים שמחות, והפה שמח, והגוף קצת פחות, כי אתה יודע, השילוב הקיצוני הזה של סוכר וצבעי מאכל הוא קשה.
אז מדובר בג'לטין, ששוב מדובר במשהו שמגרדים כנראה מעצמות של בעלי חיים, או חלק מבישול של שאריות נכון. בשר ועצמות, יחד נכון. עם סוכר וצבעי מאכל.
נכון, ועוד איזה קצת חומצת לימון, אם רוצים לתת לזה טעם מתוק, כמובן שסינתטי. בקיצור, מאכל באמת מצוין, וזה שאתה אמרת שהם נדבקים, זה בדיוק אותה תכונה של הג'לטין, שברגע שהטמפרטורה עוברת את טמפרטורת הגוף שלנו, אז הוא נמס. בעצם מה שמפחיד, כשהחום עולה, אתה יודע, כשלילדים החום עולה, אז אומרים, עד איזושהי טמפרטורה זה בסדר, אחרי זה כבר חלבונים מתחילים להיפגע.
כן.
ולכן הג'לטין הזה הוא גם חייב להיות כל הזמן בשמירה של טמפרטורה יחסית נמוכה, כי אחרת באמת כל הדברים נדבקים אחד לשני ונהיה גוש של סוכריות גומי.
נשמע האמת שדי מגעיל, אבל למה לא משתמשים באמת בסוכריות גומי שמאוד אהובות על ילדים, כך לפחות עולה מניסיון החיים שלי, להזין ילדים בחומרים שהם רצויים, כמו למשל ויטמינים וכו'.
אז זה הצד השני, וזה צד טוב, וצריך נורא להיזהר, צריך להבדיל בין הצדים. הצד השני זה סוכריות שמבוססות על פקטין, פקטין זה חלבון שמופק מהצומח, שיטות ההפקה הן הרבה יותר נעימות לאוזן לפחות, והפקטין נותן בגדול את אותו מבנה ג'לי כזה, רק שהוא לא נמס בפה, הוא יותר נשאר באמת כמו גומי גם כשנושכים בו, הפקטין גם לא נמס בחנות, והוא נשאר, הסוכריות נשארות מופרדות האחת מהשנייה, כמו שאנחנו יודעים, ואם משתמשים בדבר הנהדר הזה שילדים אוהבים, פקטין דרך אגב הוא גם נחשב פרוביוטי, פרביוטי בעצם, לא פרו, אלא פרביוטי, וסיב תזונתי, רק שהאמת שכמות הפקטין, כמות הסוכריות שצריך לאכול כדי שלפקטין סיב תהיה משמעות, היא גבוהה, אבל עדיין בוא נגיד, אני לפחות אופר, שבואו נאכל קצת סיב... קצת סיב בריאותי, ולא את הדבר הזה. אני עובר ליד החנויות האלה לפעמים, ואני רואה את כל הסוכריות ככה מתאגדות, ויוצרות איזה מין מפלצת ענקית שמזנקת עליי דרך הילדים, שאומרים, אבא, 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 רוצים נורא. אז עם הפקטין, כן, אפשר להשתמש בפקטין, אפשר להוסיף לו גם צבעי מאכל טבעיים, ואפשר להוסיף לו, והיום משתמשים בזה, לאומגה 3, לויטמינים, לא מזמן שמענו שחסר מגנזיום וקשה להוסיף מגנזיום, נכון. אז זה להרבה מינרלים. אז,
אולי בקרוב יהיו חיסונים נגד שפעת בסוכריות גומי.
נהדר, החיסונים האלה, אבל לא רק דרך זה נגד שפעת, המון דברים, בטח, אבל בסוכריות גומי מהפקטין, אבל בסוכריות גומי מהפקטין.
טוב, זה נשמע, עכשיו נשמע שיש ערך כלשהו. לדבר היחסית מגעיל הזה, לא? למרות שאני יודע שיש לזה כוח משיכה מאוד גדול, ילדים מאוד אוהבים סוכריות גומי.
תראה, הצבעי מאכל והצורות, זה העולם קריאטיבי שלהם, והצבעי מאכל האלה הם אוהבים שלנו, זה שהם נראים נהדר, זה רק הופך אותם לאויבים יותר קשים.
נכון. אוקיי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו, פרופסור זוהר קרם, שהוא חוקר ומרצה במכון למדעי המזון, באוניברסיטה העברית. תודה לך על השיחה הזו.
תודה, שבוע טוב.
והנה שאלתה של נדין מאור נעים מצפת, אילו יצירות מוסיקליות נכתבו בהשראת גרמי שמיים. שלום למלחין, למנצח ולזוכה פרס לנדאו לשנת 2017 בתחום המוסיקה הקלאסית, פרופסור משה זורמן.
שלום, בוקר טוב.
שמחים לדבר איתך. אז יש יצירות שנכתבו בהשראת כוכבים, כוכבי לכת וכו'?
כן. בהחלט, המוזיקאים בכלל ניסו כל הזמן להתחבר עם המושג שנקרא ההרמוניה של הקוסמוס, בלטינית, הרמוניה מונדי. כבר לפני 400 שנה, יוהאן קפלר, האסטרונום, כותב ספר שנקרא הרמוניה מונדי, אבל הוא מתייחס לחוקי הפיזיקה, הגיאומטריה, שנמצאים וחלים על גרמי השמיים.
נכון, קפלר.
והמלחינים ניסו איכשהו לתאר את הדבר הזה, את ההרמוניה השמימית הזאת, גם ביצירות. אולי המפורסמת בהן, נתחיל בה דווקא, נקראת The Planets, הפלנטות. זו יצירה שנכתבה ב-1916 על ידי מלחין, האנגלי לא כך ידוע בשם גוסטב הולסט. כל אחד מפיקי היצירה מייצג את אחד מכוכבי הלכת של מערכת השמש, והקטע הכי מפורסם מתוך היצירה הזאת הוא הקטע שנקרא Mars the Bringer of War. מרס הרי הוא לפי המיתולוגיה הרומית אל המלחמה.
כן.
אולי בגלל הצבע האדום שלו או משהו כזה. עכשיו בשביל לתאר את העוצמה של Mars the Bringer of War, הוא יוצר איזשהו קטע שבשבילי הוא המרש הגדול של הגלקסיות, שאחר כך הרבה מאוד מלחיני מוזיקה לסרטים של מדע בדיוני מאוד הושפעו מזה. שים לב, 1916, מרש, The Bringer of War, מתוך The Planets של המלחין הבריטי גוסטב הולס.
קצת נשמע סטאר וורס, קצת כזה...
זה הולך ומתגבר, כל היצירה הזאת, זה מין קרשנדו אחד גדול שעוד מעט יגיע לפיצוץ אל המלחמה מרס.
לגמרי נשמע מדע בדיוני.
נכון?
וואו.
וזה בתקופה שעדיין לא חלמו על להגיע אל מאדים כמו שאנחנו מגיעים לזה בנגב שלנו. בכל מקרה, היצירה הזאת היא נפלאה, וכל אחד מהפרקים שלה מייצג כוכב אחר, וכל אחד נותן אופי אחר לגמרי. יופיטר, שזה כוכב צדק שלנו, המוזיקה שלו נשמעת אחרת לגמרי. יצירה שהתזמורות מאוד אוהבות לנגן את זה, כיוון שזה נותן לתזמורת את האפשרות להפגין את כל מצע הסאונדים שתזמורת סימפונית יכולה איכשהו להציג. אבל זה מאדים. רוב היצירות המוזיקליות בתחום הקלאסי איכשהו קשורות באופן טבעי לירח הפרטי שלנו של כדור הארץ. שאיכשהו ההשפעה של הצבע הכסוף שלו והמסתורי, הוא הרי האפרודיזיאק הכי גדול לירח, כפי שאתה יודע. לא סתם יחי אל מוהר שכותב ללהקת הנחל, כותב, ירח, ירח, מה עשית, בלבלת בת ובן, וכולי וכולי וכולי.
אז השמה חמורה מאוד.
בדיוק. ירח, נשארת כשהיית שדכן, אשמי זקן. בקיצור, זה מה הירח עושה. אבל כשמלחין צרפתי, כמו קלוד דביסי, לוקח את הירח, הוא כותב יצירה שנקראת קלר דלון, אור הירח. שים לב שצרפתי לוקח ירח, זה נצלצל אחרת לגמרי. זה מצלצל מסתורי, רחוק, שקט, שמימי. שים לב שהתזמורת מתחילה בחלילים הגבוהים, כאילו איזה קרן אור נשלחת אלינו מהירח, ולאט לאט יורדת, וכשהיא פוגשת באדמה, היא פוגשת את הנפש של בני האדם. קלר דלון, הירח, אור ירח של דביסי, משנת 1905.
כנראה שבאמת לירח יש אופי אחר.
יהיה רכש אופי אחר, כמו שאמר פעם אפילו נתן אלתרמן, תמיד אני זוכר את המשפט הזה, תוגת צעצועיך הגדולים. יש איזשהו מין כזה תחושה של עצב כשאתה מסתכל על אור הירח למעלה, אם אתה בודד כמובן.
זאת אומרת, הירח לא רק שהוא לא חבר, הוא גם גורם לך להרגיש בדידות. זה יותר גרוע.
בדיוק, כן.
מה, זה ייאוש היקום הזה.
אבל נשמע עוד שנייה ואז נעבור לאולי המפורסמת ביצירות של נוסעם הם גרמי השמיים.
אז זהו הירח, אבל אנחנו נשארים לדבר על הירח, נכון?
כן, אבל אנחנו מגיעים לירח המפורסם ביותר בתולדות המוזיקה. את המוזיקה הזאת כנראה אתה מכיר.
כן, לגמרי.
סונטת אור ירח של בטהובן, שהפכה להיות סמל להרבה מאוד יצירות. היצירה נכתבת, כמובן שכרגיל את השם ליצירה הזאת לא נתן בטהובן. בטהובן קורא ליצירה הזאת סונטה קוואזי אונה פנטזיה. סונטה שהיא בעצם פנטזיה. אף יצירה לפני כן לא מתחילה ככה. נמוך ואפל ומסתורי.
אבל הוא לא חשב על ירח בערך?
לא, הוא לא חשב. מי שחשב על ירח זה, וזה את העולם הזה אתה מכיר קצת יותר אולי, זה המול שלו שאמר איך יקנו נשות וינה יצירה כל כך אפלולית, מדכאת, שהמנגינה שלה היא צליל בודד. סול, סול, סול. זה מנגינה. ככה פותחים סונטה.
אז ישב איזה איש עסקים מולו ואמר לו, זה ירח, זה ימכור.
זה ירח, וככה נשות וינה קנו את היצירה בשקיקה, כי איכשהו זה תאר לעצמם את עולם הירח. עכשיו, היצירה הזאת, בוא נשמע אותה טיפה, מנוגנת על ידי דניאל ברונבוים, כמובן כתובה לפסנתר. היא השפיעה אחר כך על דורות של מלחינים, שופן כותב אור ירח לפי בטהובן, ודביסי שלנו ששמענו לפני רגע, זה בעצם איזשהו טייק אוף על, גם כן, על, 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 על בטהובן. אז בוא נשמע קודם כמה קור, ונראה כמה זה יתרחק כשזה מגיע למאה ה-20, אפילו עד לשולחן הכתיבה של לנון ומקארטני הגיעה היצירה הזאת.
אז בואו נשמע את המקורי.
כן.
למה הסוכן שלו הלך, רץ למתג מחדש את היצירה שלו.
אבל כל הצנטרנים החובבנים מאוד אוהבים את היצירה הזאת, כי אתה יכול להשתלט על ידי בקלות. אפילו ראש הממשלה שלנו, אהוד ברק, שרצה להפגין יכולת שלו בנגן פסנתר, ניגן את היצירה הזאת בטלוויזיה.
הוא לא היה מפרק את הפסנתר, הוא מרכיב אותו מחדש, כפי שהוא טען.
כן, במוחו האנליטי גם את זה הוא עשה. Thank you.
אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה שלנו, אז נשמע רק עוד קטע אחד משוכה.
תשמע, איך זה הגיע לביטלס כמו שאמרנו?
כן.
כי איכשהו כשהם הגיעו לשיר הטרנסנדנטי שלנו, because the world is round, because the wind is high, וכל הדברים האלה, ישבה יוקו אונו שלנו, ונגנה את זה לג'ון על פסנתרה הלבן, והוא אמר, וואו, את הדבר הזה אני יכול ביחד עם חברי הטוב, להפוך לשיר שיהיה אחד השירים האניגמטיים של הביטלס, שכל כולו לקוח מתוך סונטת לילה הירח של בטהובן, הפתיחה הזאת, שים לב, מנוגנת באיזה מין צ'מבלו חשמלי, וכל האקורדים האלה בעצם אקורדים, אתה יכול לשיר את סונטת לילה הירח של בטהובן על רקע ביקוז של הביטלס, ושם גם כן, Love is all, love is new, העולם הוא עגול, ולכן אנחנו כל כך אוהבים את גרמי השמיים.
טוב, אנחנו נשמע, אז מיד נשמע את זה, וגם ניפרד מפרופסור משה זורמן מלחין, הוא מנצח, תודה לך על הפינה הזו. הנה, בואו נשמע, בבקשה. הם כן גנבו מבטהובן. טוב, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו. נודה מעומק הלב לכל מי שעמל על המשדר הזה, על ספשייל מאדים. העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון, על הביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר. תודה לך, אלון. תודה רבה ליגאל שפירה שליווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן עוד. או כאן אודי, וכך תוכלו להאזין לכל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות של כאן תרבות. אנחנו מודים מעומק הלב לאסטרוביולוגי דוקטור רעות צורק אברמוביץ', ראש תחום המדעים בפרויקט די-מרס במצפה רמון, חוקרת חלל במרכז המדע ים המלח והערבה, ויושבת ראש אגודת מאדים הישראלית, וגם רכזת תוכנית בית הספר לאסטרונאוטים צעירים במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה לך.
תודה לכם, נהניתי מאוד.
אז אנחנו כמובן רוצים להודות לך, אנחנו רואים שאת כבר מתכוננת למשימה שלך במאדים באמצעות אכילת ענבים.
חשוב מאוד.
חשוב מאוד, התחלת לאכול פשוט.
מעניין איך זה לאכול ענבים, אגב, בתחנת החלל הבינלאומית, כאילו.
שזה אותו דבר, חוץ מה... כשזה מגיע לפה זה אותו דבר, אבל עד הפה אפשר להקפיץ את הענבים, לא?
לעשות מלא דברים נראה לי.
כן.
וגם אפשר להטביע אותם
אבל הבעיה הם נוזלים לדעתי, לא? כשמוזגים נוזל, מה קורה לו?
הוא נהפך לכדור.
כן?
כן.
ואז אפשר מה פשוט ללגום אותו באמצעות...
יש קטע ביוטיוב, תחפשו אותו, על אסטרונאוטים שאוכלים M&M's בתוך כדוריות מים בתחנת החלל.
אל תעשי פרסומת כמובן, לא לממתק ולא למים, אז נוזל כלשהו.
עם ממתק כלשהו.
בדיוק, משהו כלשהו. להתראות ויום נעים.
יום נעים.
שקט כמובן שיהיה לכל ישראל.
לכל ישראל.